לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, י' ב' בטבת תשע"ט, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בהדלפות מהפרקליטות על כך שיש תשתית ראייתית להגשת כתבי אישום נגד ראש הממשלה. נשוחח פה עם חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד. וגם על השיבה לאמונה, היועץ המשפטי לממשלה מבקר את העלייה הזאת ואומר היא לא חוקית. נשוחח פה עם הרב יאיר פרנק, רבה של אמונה ורבה של עמיחי. עוד ביומן גם על הקואליציה מתרקמת בירושלים, אריה קינג מקווה שבעתיד נראה אולי פחות עצי השוח והגאווה היהודית תחזור לעיר. גם על ההחלטה האמריקאית לסגת מסוריה, איך זה ישפיע עלינו, נשוחח פה עם שני מומחים, המזרחן דוקטור דוד בוקאי ופרופסור משה מעוז מהאוניברסיטה העברית. גם על השחרור של 900 אסירים היום מבתי הכלא בשל הצפיפות, האם באמת מדובר בשחרור של עבריינים שעלולים לסכן את החברה? נשוחח פה בעניין הזה עם עורכת הדין רווה שאומרת ממש ממש לא, וטוענת שהפתרון הוא להכניס פחות אנשים לכלא במקרים של עבירות קלות, להתמקד יותר בשיקום. ועל עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, אז הנה הרבה. וכעת אנחנו משוחחים חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו שומעים הבוקר שהפרקליטות אומרת שיש תשתית ראייתית בתיקי ראש הממשלה, ואנחנו רוצים לשאול אותך, מה התגובתך לפרסומים האלה הבוקר?
מחכה להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא המכריע הבלעדי בכל מה שקשור להכרעה, האם מגישים כתב אישום כזה או אחר, ואם בכלל.
לדעתך מדובר במשהו רשמי או בסוג של אולי הדלפות? כי לא שמענו בדיוק את שי ניצן אומר שיש תשתית, אלא יש 800 עמודים או משהו כזה.
טוב, לעניין ההדלפות לצערנו הרב אנחנו כבר מורגלים. כמובן מיותר לציין שמדובר בהתנהלות לא מקצועית וחבל שזה המצב. כנראה שיש לא מעט אנשים שרוצים להפיל את ראש הממשלה, אז חשוב להם שכולם ידעו מה התוכניות שלהם, ובעיניי זה חלק מאוד מאוד עצוב בתהליך שהתבצע מול ראש הממשלה לאורך כל הדרך, עוד מההכפשות שניסו גורמי שמאל יחד עם חלק מהתקשורת להמציא, ולאחר מכן גם בהתנהלות המשטרה בכל מה שקשור לחקירות שבעיניי היו לא מקצועיות בעליל. ומשם אנחנו ממשיכים להתנהלות של הפרקליטות, שגם החומרים ממנה דולפים, וזה דבר שהוא בעיניי עצוב וחמור, ואני מקווה שזה לא כך הם פני הדברים. בכל מקרה, אנחנו סומכים ידינו על היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, שיכריע את ההכרעה המשפטית הנכונה, המדויקת, המקצועית, העניינית, ובכך נדע לאן פנינו מועדות. בכל מקרה, אני סבור שהמלצות של יועץ משפטי לממשלה במדינת ישראל על שוחד, בכל מה שקשור לאירועים שלפנינו, זה משהו שהוא יהיה מופרך לחלוטין, מאחר ואנחנו מבינים שראש הממשלה מעולם לא קיבל שום דבר בתמורה, ולא נתן שום דבר בתמורה, כל מה שנעשה רק במסגרת מקצועית פוליטית גרדה, ולכן להכניס לכאן את המונח שוחד בעיניי זה יהיה אבסורד אחד גדול.
אז נודה לך על הדברים, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
וכעת לאמונה, שם ממשיכים ליישב, להתיישב במקום, במשמרות. אנחנו עכשיו משוחחים עם רב היישוב, רב היישוב עמיחי, רב היישוב אמונה, הרב יאיר פרנק, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז אני מבין שאתה כעת נמצא שם באמונה עצמה?
כן, ברוך השם, חברו החיים היהודיים לאמונה. אנחנו עושים כאן מדי פעם משמרות של שהייה, והיום בבוקר זכיתי כאן לשבת, אני זוכר לשבת כאן ללמוד תורה, תחושה מאוד מאוד משמחת, מרגשת.
גם אצלכם שם גשום וקר בטח, לא?
כן, ברוך השם, ישמי ברכה, אבל בפנים, כשהלב חם, אז גם, גם כשקר בחוץ, הנשמה מהירה. יום חמישי שעבר בלילה, הועלו שני מבנים, צריך לזכור את הרקע, הרקע היה השבוע הכואב מאוד כאן בבנימין. שני הפסוקים שהלכתי איתם בסוף השבוע היו כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, בחן בבקע על בניה, הבניה כיננו, מענה להתנחם, רחל היא אמא של כולנו, אבל בפרט אמא של יוסף ובנימין, ובאמת שני חיילים, יוסף כהן ויובל מור יוסף, נרצחו בגבעת אסף, כאן בבנימין, והפסוק לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, מעיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. אז המאמצים היו רבים במשך שנתיים, אנחנו לא עזבנו את התקווה, גם מבחינה כלפי שמיה וגם בפעולות מעשיות של רכישת הקרקע והכנת הרקע כדי לחזור לפה. אבל החיבור של הדברים היה מאוד מאוד משמעותי, שמתוך המאבק הקשה שלנו ואויבינו, אנחנו זוכים למקצתה, לתחילתה של נחמה, לחזרה כאן להר, ושבו בנים לגבולם. את הדברים האלה אמרתי אתמול, הייתי בבית משפחתו של החייל יוסף כהן, השם קונדמו, אמרתי זה לאביו, בדרך חיים טובים ארוכים, ואני מרגיש שבאמת בסופו של דבר מכל הכיוונים אני מרגיש שהעם איתנו והעם מרגיש את החשיבות של המהלך הזה ואת המשמעות הגדולה שלו דווקא ברקע של הימים האלה.
ועכשיו אנחנו שומעים את הדברים של אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי, שאומר שמדובר במעשה לא חוקי של העלאת מבנים על קרקעות פרטיות, שזה דבר לא פועלים על פי החוק. מה אתה אומר על הדברים?
קודם כל, אנחנו אנשי אמונה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשום דבר, אלא לעובדה שעם ישראל שייך לארץ ישראל, וארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אבל גם במישור המשפטי, כמו שאמרתי, נעשו כאן מהלכים מאוד משמעותיים כדי לקנות חלקות, כדת וחדים. הועלו מבנים דווקא לחלקות האלה, מבנה אחד לכל חלקה, כך שרצוי שהמנדלבליט יבין יותר לעומק את הסוגיה ויראה שהדברים נעשו כאן כדת וכדין. אני אומר יותר מזה, הגיע הזמן שגם בג"ץ וגם הייעוץ המשפטי לממשלה יהיו באמת, באמת באמת יתנהגו כמדינה דמוקרטית. מדינה דמוקרטית היא מדינה ש רוב העם והנציגים שלו בכנסת הם אלה שבסופו של דבר מנהלים את המדינה, ולצערי יש כל הזמן ביטויים שונים שגם של בג"ץ וגם של הפרקליטות כביכול הם מגינים על הדמוקרטיה, לצערי זה בדיוק להפך, הפעולות האלה מזיקות לשלטון האמיתי שהוא של העם. אנחנו רואים את זה
פעולות האלה, איזה פעולות הכוונה?
הביקורת כביכול, הכנסת פוגעת בדמוקרטיה, והחוקים השונים שהם כל כך חיוביים, כל כך טובים, גם חוק ההסדרה הראשון וגם החוקים שהועלו והתחילו לחוקק אותם בכנסת השבוע, שבאים בעצם לתת פתרון ליישובים, וכל הטיעונים האלה, כאילו זה פגיעה בדמוקרטיה, זה אדם מסתכל במראה ובעצם אומר את הדברים בדיוק בנקודת המדת ההפוכה. הם אלה שפוגעים בדמוקרטיה, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים ומרגישים שהעם ישראל רוצה בהתיישבות יהודה ושומרון, והכנסת שהם הנבחרים שלנו, הם אלה שבסופו של דבר מבטאים את רצון העם. אנחנו אומרים כל יום שיב השבתנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, אז הגיע הזמן שהיועצים האלה באמת יחזרו בתשובה, וש... באמת יחזור בתשובה ולא יגיד אמירות כאלה גם חסרות אחריות, הייתי אומר כמעט פוגעניות ודברי חוצפה כלפי אנשים נאמנים לעם ולארץ. מצער מאוד, מצער מאוד הביטויים האלה.
טוב, נודה לך על הדברים, הרב יאיר פרנק, רב היישוב עמיחי, עמונה.
חשוב לי להגיד, כן. משפט אחד משמעותי, החוק הוא חוק שיש בו צדק ויושר. זה דבר שצריך להיות נר לרגלנו. כל מי שמדבר בשם החוק, כשהתוצאה היא תוצאה של חסרת היגיון, ורק כאב ומנלות וחוסר צדק, אז צריך לדבר, להסתכל היטב בשם מה הוא מדבר. הריסת היישוב עמונה לפני שנתיים הייתה לא רק נגד התורה, אלא נגד המוסר והצדק וחסרת היגיון. הר הזה נשאר נטוש, רק המשפחות של עמונה סבלו רבות, ועדיין אנחנו מתגעגעים וכואבים את מה שאירע לנו. וגם אז אנחנו טענו שראוי היה לחוקק חוק מלא ושישאיר אותנו פה, והוא, אותו יועץ משפטי לממשלה, נלחם בדבר הזה. צריך, כמו שאמרתי, לבדוק היטב את מה המניעים שלו, מה בעצם, בשם מה הוא מגיע, כי החוק צריך לבטא צדק ויושר. ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת הוא יחזור באמת באמת לדבר בשם אמת וצדק, גם, וגם ישים את מקומו בתוך הרשויות, מקומו מונח, היא ידע שבסך הכל יועץ משפטי לממשלה, והממשלה בכנסת הם הריבון כאן במדינת ישראל.
אז
שבו בנים לכולם במהרה.
אמן. אז נודה לך על הדברים, הרב יאיר פרנק, רב היישוב עמיחי, עמונה. תודה רבה לך.
שלום, שלום.
תודה רבה. שאנחנו רוצים להתעדכן מה קורה, הקואליציה בירושלים הולכת ומתרקמת וההסכמים נחתמו ברובם. אנחנו משוחחים כעת עם אריה קינג, יושב ראש סיעת מאוחדים. שלום לך.
שלום בני, שלום לכל המאזינים.
אז אנחנו מבינים אתם חתמתם עם ראש העיר באופן אישי, אתה תהיה סגן ראש העיר במחצית השנייה של הקדנציה, נכון?
נכון, סיעת מאוחדים חתמה עם ראש העיר הנבחר משה לאון על הצטרפותה לקואליציית ראש העיר, כאשר בחצי השני, לכל הפחות, אני סגן ראש העיר, כשבצידי, יחד איתי, ישרתו נאמנה את הציבור, יונתן יוסף ודוב קלמנוביץ'. אנחנו נקבל אחריות על המנהלים הקהילתיים, שזה אומר בעצם לגוע בכל השכבות, בכל העיר, בכל סוגי הציבור השונה שיש בירושלים, לא רק ציבור דתי-לאומי, לא רק ציבור מזרח ירושלמי ימני, אנחנו לראשונה בעצם נכנסים לגוע ולטפל בכל הציבור בירושלים, ויחד עם זה גם נמשיך לטפל בנושאים שקרובים לציבור שלנו, כמו מורשת ישראל, תנועות הנוער, קידום נוער וכדומה.
איך אתה רואה באופן כללי את הקואליציה? אנחנו שומעים אפילו על שמועות כאלה שגם תהיה חתימה אפילו עם ברקוביץ'.
אני חושב שמה שטוב לציבור זה שתהיה חתימה כזו. וככל שהקואליציה תהיה יותר רחבה, ככה יהיה יותר קל ראש העיר משה לאון לנהל את העיר. כמובן שלכל צד, לכל אחת מהרשימות יש גם קווים אדומים ולא יצאו לוותר עליהם. מבחינת, אמנם אנחנו רוצים קואליציה רחבה, אבל אנחנו גם לא רוצים לאבד את הכיוון, והכיוון פה ברור. עיריית ירושלים, בעיריית ירושלים יש היום מועצה שהיא שונה בתכלית מהמועצה הקודמת שהייתה בראשות משה לאון. אנחנו רוצים לראות את השינויים האלה, שינויים
מועצה שונה מניר ברקת, אתה מתכוון להגיד.
כן, שהעירייה תהיה עירייה שונה מהזמן של שניר ברקת היה ראש העיר, וכל מה שקשור להשקעה...
אתה רואה את השוני בקואליציה הקרובה.
אני אתן כמה דברים. הדבר הראשון זה להפוך את הפירמידה בכל מה שקשור למיקוד בציבור, מיקוד בתושב,
ולא להתמקד במה שטוב לעיר, אלא מה טוב לעיר, לתושבי העיר. בעשור האחרון חווינו הרבה דברים שלתושב, תושבי ירושלים לא יצא מהם כלום, אבל העיר, כלפי פנים, כלפי חוץ, השם של העיר, השם של ראש העיר, עשה הרבה, עשה להם טוב, אבל לתושבים זה לא עשה טוב. אנחנו רוצים להתמקד בדברים שחשובים לציבור, שזה חינוך, זה ניקיון, זה בטיחות, ביטחון, ביטחון אישי. וזה הדבר הראשון, לפני ההשקעה לכל מיני דברים שהם גם חשובים, אבל הם פחות חשובים, כמו תרבות, כמו כל מיני, אתה יודע, בונוסים בחיים, כל מיני מנעמים, כל מיני, הייתי אומר, לפעמים שטויות שהשקענו פה בעיר, צריך את הכסף הזה ולהשקיע אותו במקום שהציבור רוצה, הציבור חייב, והציבור כל כך זקוק להם, כמו שאמרתי, רווחה, חינוך, ניקיון, הדברים הפשוטים, דאגה לפרט. דבר השני, זה הנושא של צביונה של העיר. העיר צריכה לשנות את הצביון שלה, מצביון של, של, של עיר שהיא רב תרבותית, רב דתית, רב הכל, הכל הכל הכל, מכל המינים, מכל הסוגים, למקד את העיר בדרך שזה עיר, עיר ששייכת לעם היהודי, בירתו של העם היהודי, הפסטיבלים, האירועים, המופעים, צריכים להיות ברוח היהדות, כלומר, לא יכול להיות שהעירייה תממן פסטיבלים ואירועים שמחללי שבת, לא יהיה דבר כזה של פסטיבלים או אירועים של העירייה, יחולק אוכל לא כשר או יין לא כשר, הדברים האלו צריכים לעבור מן העולם בכלל, ובוודאי מירושלים, ואני יכול להגיד לך שבהסכם, במסע אותן הקואליציוני שלנו עם ראש העיר, הדברים האלו בהחלט עלו, ובהחלט עלו על הכתב בהסכם הקואליציוני איתו, זה שיהיה ברור, העיר הולכת לכיוון אחר, הכיוון שהציבור לפיו בחר את נבחריו.
אפילו שגם ברקוביץ' ייכנס ויהיה סגן ראש העיר ככל הנראה?
וככל שברקוביץ' רוצה להיכנס ולהיות גם ראש עיר, אז אופן יצטרך לדעת שבקואליציה הזו, בקואליציה בוודאי, אבל גם במועצה, בקואליציה בוודאי יש רוב לציבור הדתי, לציבור החרדי, ולכן צריך להיות קשובים לציבור הזה. ולא יכול להיות שהייתה במשך 10 שנים בראשות אופן ברקוביץ' שמחזיק תיק תרבות וראש העיר ניר ברקת, הייתה הדרה של הציבור הדתי ממופעים ומאירועים ומההשקעות של עיריית ירושלים. כי בן אדם דתי לא יבוא למקום שיש בו פריצות. בן אדם דתי, והייתי אומר בן אדם ערכי, לא יבוא למקום שבו יש מופעים שהוא לא רוצה שילדים שלו יראו.
כן. אבל מן הסתם עופר ברקוביץ' יקבל תיק בכיר, לא? הוא לא יישב באפס מעשה כשהוא ייכנס לקואליציה.
אני בטוח שאופר לא ייכנס, כמו שאומרים, בחינם, אבל כמו שאמרתי, יש קווים, קווים, קווים כלליים לקואליציה, לאן היא הולכת.
אגב, מי מקבל את התיק הנחשק, תיק התכנון והבנייה?
אני לא יודע, אני יכול לבוא לחסות שזה לא אני, אבל כנראה זה יהיה אחת הסיעות שראש העיר יצא בהצטרפותה, אני חושב שזה בסופו דבר תהיה אגודת ישראל, ככה, אחר שלי, או דגל התורה. אחת מהמפלגות החרדיות, אני מעריך שזה יותר יהיה דגל התורה.
לא כולל דייץ', דייץ' שהבנתי שהוא נשאר בחוץ או משהו כזה?
אני לא יודע, אבל אני לא נמצא למסע מתן הקואליציוני של סיעות אחרות, אבל אני מאמין שזה יהיה בידיים חרדיות כאלו ואחרות.
כן. רגע, עכשיו חג של הנוצרים נראה פחות עצי השוח השנה?
אני מקווה מאוד
ש-25 לחודש.
אני מקווה מאוד שמשנה הבאה נראה שינוי. מי שחושב שהשינויים ייראו וישמעו ויורגשו מהרגע לרגע, חושב שהוא טועה, אבל אני בטוח שבתוך שנה כבר נזהה שינויים גדולים לגבי עצי השוח. אני מוכרח להיות פה בדווקא, כמו שבדרך כלל אני מנסה להיות לומר את האמת, אבל במקרה הזה גם פסימי, יש לי תחושה לא טובה, שלקראת ה-25 למניינם, לחודש הקרוב, אנחנו לא נצליח לעצור את זה, זו התחושה הלא טובה שיש לי, תחושת בטן, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ואני אתבדה, אבל אני בטוח שבשנה הבאה, כבר אנחנו נראה, לא נראה יותר את עיריית ירושלים קשורה לדברים שהם נוגדים, ואפילו סותרים את היהדות, ועצי השוח זה אחד מהמקרים.
תגיד לי, לגבי מינהל החינוך הדתי, אתם קשורים לזה גם כן? או שזה המפדל מקבלת את הנושא הזה?
אנחנו דרשנו ודורשים עדיין, ודרשנו את זה מראש העיר, שבהחלט, והוא הסכים לזה, שיוקם בתוך מנהל החינוך בעיריית ירושלים, אגף או מנהל או רשות כלשהי, שמתמקדת רק בציבור הדתי, רק בציבור הדתי, שנותנת מענה לממד מצד אחד, ולתתמד ולתלמודי תורה מצד שני.
קצת מתמצא בזה, כי אנחנו שמענו שהחינוך הממלכתי דתי התורני בירושלים גובה הרבה כסף מההורים על כל השעות הנוספות, בערך 3,500 שקל לילד מכיתה א' לשנה, על המחייבים את ההורים. יש לך משהו לומר על העניין הזה?
אני חושב לך, 3,500 שקל לשנה זה מחיר מהנימוכים ששמעתי. יש הרבה יותר גבוהים מזה לצערי הרב, ולצערי הרב הדבר הזה נגרם בשל העובדה שהציבור הדתי-לאומי במשך שנים, מצד אחד היה כסרח עודף בכל מה שקשור למנחח, מנהל החינוך החרדי, ומצד שני הוא היה סרח עודף במנחי, שזה המנהל החינוך הכללי בירושלים, ולא היה לנו מעמד משל עצמנו, ואנחנו הגדרנו את זה כיעד, כדרישה, וראש העיר קיבל את זה, ולא יימשך, ויפסק גם בנושא של גביית הכסף, וגם בנושא של הקצאות מבנים, וגם בנושא של שעות נוספות לכל מיני תגבור ושעות העשרה, שהציבור הדתי-לאומי וגווניו השונים לא זוכה להם כמו שציבורים אחרים זוכים, ואם הם זוכים, אז הם זוכים בזה במחיר שהוא בערך 25% עד 20% ממה שאחרים מקבלים. הדברים האלו הם דברים שבהחלט אני מאמין שיבואו לקיצם בקדנציה הקרובה של משה ליאון.
יש לך גם משהו לומר בתחום המדיני שאתה תמיד אוהב להתעסק איתו, כל היחסים יהודים, ערבים, יהוד העיר או מה שלא יהיה בנושא הזה, יש לך גם מה לומר בקדנציה הקרובה?
גם פה משה ליאון ראש העיר וגם ומופיע בהסכם הקואליציוני שלנו. שמענו איתנו את הדרישה החדה ונחרצת שאנחנו מצפים מצד אחד לאכיפה שוויונית בכל מה שקשור לכל חוקי העזר העירוניים בין מזרח למערב ירושלים. ואתן לדוגמה, אם ישנם היום ישנם 29 פקחי בנייה בירושלים, 5 מהם נמצאים במזרח העיר, 24 במערב העיר. לעומת זאת, היקפי הבנייה הלא חוקית הם בערך 90% במזרח העיר ו10% במערב העיר. אנחנו רוצים להזיז את האכיפה לכיוון מזרח ירושלים, יחד עם הגברת ההשקעה כמובן בתשתיות, השקעה בתרבות, השקעה בתיירות. אני רוצה שאתה בני, וכך גם כל מאזיני ערוץ 7 ירגישו בנוח כשהם פוקדים את הכותל המערבי, לרדת בבטחה לעיר דוד, ואז ללכת בבטחה לכפר התימנים, ומשם בבטחה כמובן להגיע להר הזיתים, לבית אורות, להסתובב במזרח ירושלים, באותו ביטחון כמו שיש לנו היום מסתובב, שאנחנו מסתובבים בשכונת בית צפפה, שהיא גם שכונה ערבית בדרום ירושלים, אבל היא שכונה בטוחה לחלוטין, וזה אפשרי. בית צפפה זה המודל שאני רוצה להעביר, וראש העיר קיבל את זה, את הנושא הזה, יחד עם גם הגברת היקפי הבנייה, ובדגש על הבנייה במקומות שבהם לצערנו הרב העירייה הקודמת נמנעה מלקדם תוכניות בנייה בשכונות כמו גבעת המטוס, אתרות, הרחומה, גילו, רמת שלמה, בעצם מעבר לקו הירוק. אני מקווה שאנחנו נראה את השינויים האלו, אני מאמין שאנחנו נראה את השינויים האלו בקרוב.
אוקיי, נודה לך על הדברים. אריה קינג, חבר המועצה ויושב ראש סיעת מאוחדים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
ארצות הברית משיגה את כוחותיה מסוריה, ואנחנו שומעים תגובות לא לגמרי ברורות ממדינת ישראל, האם זה טוב או רע. אנחנו משוחחים כעת עם המזרחן דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו ככה לשמוע איך אתה רואה את הצעד הזה של הנשיא ארצות הברית.
מנקודת מבט של ארצות הברית זו החלטה מאוד נבונה. אין לארצות הברית מה לחפש שם, בתנאי, אני מדגיש, בתנאי שהיא מגיעה לאיזשהו מודוס אופרנדי עם טורקיה לגבי הפעילות נגד הקורדים. ברגע שטורקיה תתחייב שלא לפגוע בקורדים לבטח בתחומי סוריה, אני חושב שלארצות הברית אין מה לעשות שם. ארצות הברית בכלל צריכה להבין שהסיטואציה שבה יש נוכחות כוחות צבא אמריקאי, מה שהיה בעבר בעיראק, יש עדיין בפקיסטן ובאפגניסטן, זה רק פוגע בה. זה לא מקדם את האינטרסים שלה, זה רק פוגע בה כי היא לא מנהלת מלחמה נכונה כנגד כוחות הג'יהאד שנמצאים במקומות כאלה ובמקומות אחרים. המלחמה איבדה מעוצמתה לאחר מלחמת העולם השנייה, והיא איננה יותר דבר שיש מנצח ומנוצח. כעת הסיטואציה היא שאתה צריך ללחם מלחמה מסוג אחר לחלוטין כנגד כוחות שהם אינם כוחות מדינתיים, אלא כוחות טרור, גרילה, מסוגים שונים ומגוונים, שאי אפשר ללחם בהם באמצעים שארצות הברית ניסתה, הן בווייטנאם, ברית המועצות באפגניסטן, מצרים בתימן, ישראל בלבנון, אלא אתה צריך אסטרטגיה אחרת לחלוטין, ונוכחות צבאית איננה מחייבת את הפעילות, את הפעילות הזאת. לכן החלטה לטעמי מאוד נבונה מנקודת מבט אמריקאית, כאמור provided בהגנה על הקורדים.
אבל לגבי הטענה של
ישראל זה אולי, סליחה?
לגבי הטענה של טראמפ שהוא ניצח את ארגון המדינה האסלאמית?
תראה, אני שומע כולם מנצחים וניצחו את אל-קאידה, ואל-קאידה קיים וחי ובועט, וניצחו את דחה, מדינת החליפות האסלאמית, והיא חיה וקיימת ובועטת בצורות שונות ומגוונות. צריך לדעת להילחם בכוחות האסלאמיים, והכוחות האסלאמיים זה לא מלחמה בשדה הקרב, במובן הזה שיש טנק מול טנק וחייל מול חייל, כי זה גם לא חיילים שם בצד ה... בצד אחד זה באמת חילת המין האנושי, אבל היומרה הזאת שאני ניצחתי היא לא רצינית. האם ארצות הברית תאמר סילקנו אותם מסוריה, אז ב-90% זה נכון. אגב, הם חוזרים למזרח סוריה, הם חוזרים לחלקים מסוימים בעיראק, קשה מאוד להתמודד איתם באותם אמצעים רגילים שצבאות נלחמים כנגד צבאות אחרים. אז הייתי אומר שזה קצת רברבנות וקצת יומרנות ולא הרבה אמת, וגם אם אנחנו ניקח את זה, ואני מאוד מעריך את טראמפ, אני יכול, אם במאמר מוסגר אני יכול לומר לטעמי שהוא בלי להיות, בלי להרגיש את זה, בלי להבין את זה, הוא הולך להיות המציל של העולם החופשי מעצמו, מזה שהוא נמצא בשעה בתהליך של התאבדות מרצון, אני מדבר על העולם החופשי. וטראמפ בא כמשב רוח רענן למציאות הנוראה שבה כולם נכנעים לאסלאם מתוך כוחות פנימיים מופרעים לגמרי שסוררים בתוכנו, מין מערכות סטיכיות כאלה. אבל לעניין הזה צריך לומר, אין לארצות הברית מה לחפש שם. עכשיו, מנקודת מבט של ישראל זה באמת בעייתי, משום שיכול להיות בעייתי, משום ש... ישראל מתנהלת עכשיו בסוריה, אני אמרתי זה גם בראיונות איתך כמה וכמה פעמים, כמגננה, היא עכשיו, היא עשתה שגיאות נוראיות בעבר, וכעת היא רוצה לתקן את השגיאות האלה, אבל היא צריכה לדעת שלא תצליח לסלק את איראן מסוריה, והיא צריכה לדעת שהיא צריכה להגיע עם מודוס אופרנדי כזה, שישמר את האינטרסים הלאומיים שלה, של ישראל. ויכול להיות שמנקודת מבט זו, אם האמריקאים נמצאים בסוריה, אז הם יכולים לאזן קצת את הנוכחות או את הפעילות המבצעית של כוחות איראן וכוחות אחרים שנכנסו לתוך סוריה. אני הזכרתי זה גם לך כמה וכמה פעמים. סוריה היום מרכזת אליה, היא בעצם מיקרוקוזם של המציאות הבינלאומית. היא מרכזת אליה את שתי המעצמות, רוסיה, ארצות הברית. היא נמצאים שם שני הכוחות, שתי המעצמות שמבקשות להפוך להגמוניות במזרח התיכון ולשנות את פני המזרח התיכון, זה איראן וטורקיה, והיא נמצאת במציאות של מערכת בין ערבית מפוררת לחלוטין. אז זה פשוט מרתק לבחון את הפוליטיקה הסורית. אז צריך לראות את זה באמת בפרספקטיבה הנכונה. אם אני שוקל גם את האינטרסים של ישראל, לטעמי טוב שהאמריקאים יעזבו. אני מקווה שהם מתנים את הפעילות הזאת שלהם גם בהקשר של מתן חסות לקורדים, שטורקיה לא תפגע בקורדים.
ומבחינת אסד, שכל המלחמה נגד המורדים, איך זה ישפיע?
תראה, קודם כל אסד ניצח, ואני יכול להגיד כבר כמה, 7 שנים, 8 שנים, אני אומר תודה לאל שאסד ניצח בסוריה. אחד. שניים, הוא באמת כתוצאה, עכשיו זה אני אומר תודה לאל. פועל יוצא של הניצחון שלו בנסיבות שבו איראן עזרה לו לנצח, שזה הנה כאן ההיבטים השליליים. במזרח סוריה יש תהליכים דמוגרפיים אדירים לשנות את המאזן הדמוגרפי, דר אזור, כל האזור הזה של הפרט, לשנות את המאזן ולהכניס יותר שיעים שבאים בעיקר מעיראק, כדי לגרום לכך שהמדינה הזאת היא יותר שיעית. העלווים הם לא בדיוק שיעים, הם לא מוגדרים מוסלמים, אבל לעניין הזה לפחות אוריינטציה קרובה יותר ביניהם. מנקודת מבט של אסד, תראה, הוא היום כלי משחק במידה רבה, הוא לא יכול לסלק את הטורקים, הוא נגד הטורקים, הוא לא יכול, הוא היה רוצה כן לתת אוטונומיה לקורדים, הקורדים נפגדו, אני גם את זה הזכרתי ברעיונות איתך כמה וכמה פעמים, הם אלה שבעצם, אם אפשר לומר, ניצחו את מדינת החליפות האסלאמית בסוריה, בסיוע של נשק אמריקאי, והם אלה שבגדו בהם כולם, והם עוד הפעם נפגעים, ושוב הם לא יקבלו את מה שמגיע להם. ואם אני אכניס עוד ממד פוליטי אחר, תראה את התמיכה והגיבוי שהפלסטינים, הפרזיטים הגדולים ביותר בהיסטוריה, מקבלים, ותראה את התמיכה והגיבוי שהקורדים, העם שיש לו היסטוריה, שיש לו ממד ברור של עם, של טריטוריה וכו', והטרגדיה שלו שאולם לעולם לא יקבל מדינה משלו. אבל זה לצערי הרב גודל הטרגדיה שלהם, וזה...
רגע, מה קורה שם היום בסוריה? עוד הורגים שם אנשים כמו שהיו הפגזות, או שזה נרגע?
כל שליט ערבי, אני אחזור על זה כמו קאטו הזקן, כל שליט ערבי על מנת לבסס את שלטונו, מבסס אותו על עוצמה, הטלת פחד, אלימות וטרור על האוכלוסייה. שליט שלא יעשה את זה או שלא עושה את זה, לא יחזיק מעמד 24 שעות. בשאר אסד איננו שונה, הוא השתמש בזה, אבל להאשים אותו בהרג של 600 אלף, 800 אלף, המספרים רצים, ואנחנו לא יודעים את המספרים המדויקים, אבל אין ספק שהם מאות אלפים, זאת תהיה רשעות ולא אם לא טיפשות, משום שחלק גדול מהם זה נעשה על דעותם 40 ארגוני ג'יהאד שחדרו לסוריה באופן לא חוקי וניסו להפיל את המשטר, חלקים גדולים מאוד, החלק הארי המשמעותי זה דווקא על ידי הג'יהאדיסטים, וחלק הארי משמעותי, חלק נוסף הוא שהם עצמם נפגעו. אז בשאר הוא לא אדם נחמד, והוא לא רואה בסוריה דמוקרטיה, והוא לא שליט שמושל בחן בחסד וברחמים.
הוא היום יושב בארמון שלו או שהוא מתחבא?
לא, הוא לא מסתובב במקומות פתוחים, הוא מסתובב במקומות רבים, הוא נמצא...
אשתו גם איתו?
הצבא. אשתו חולה.
חולה, הבנתי.
אשתו חולה ולכן היא מחוץ למשחק.
הבנתי.
אבל הוא חופשי לחלוטין, התדמית שיצרו לו בישראל היא ממש לא נכונה, והיא פועל יוצא של התסכולים שלנו, בזה שאנחנו עשינו, שגינו בצורה כל כך אסטרטגית, בצורה כל כך נוראה, ולא תמכנו בו, וקיבלנו את איראן וחזבולה, איראן וחזבולה בתוך הטריטוריה הסורית, זה באשמה שלנו. זה לא נוגע עכשיו לתחושות כן. של איך אנחנו מרגישים כלפי אסד.
אוקיי, נודה לך על הדברים המזרחן, דוקטור דוד בוקאי מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
יום טוב.
תודה. החלטה אמריקאית להשיג את הכוחות האמריקאים מסוריה, אנחנו רוצים בעניין הזה לשוחח עם פרופסור משה מעוז מהחוג ללימודי אסלאם במזרח התיכון באוניברסיטה העברית, שלום לך.
שלום רב.
אז רצינו ככה לשאול ממך איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת.
אני חושב שההתפתחות קריטית, לא חיובית, מבחינות רבות, ובעיקר מה שקשור לישראל, אבל גם לאחרים, נתחיל בקורדים. הרי יש להם איזה מובלעת אוטונומית במזרח לפרט, גם מובלות אחרות, ושם האמריקאים נתנו להם גיבוי צבאי, עכשיו זה לא יהיה, וטורקיה תוכל לתקוף אותם, זאת המטרה של טורקיה, זה לחסל את האוטונומיות הקורדיות. עכשיו גם מבחינת ישראל, האמריקאים שם, למרות שלא היה כוח גדול, היה איזה מין איזון מול ההשפעה הרוסית, שלישראל יש לה כמובן בעיות, זה לא כל כך פשוט. אז האמריקאים בעצם מבטרים על ההשפעה שלהם באזור. לא שהיא גדולה, היא ירדה מאוד, אבל הם מבטרים, ורוסיה עכשיו שולדת, ואנחנו צועים במידה רבה ברוסים. וזה לא רק רוסים, זה גם איראן. וגם איראן, יש את האפשרות עכשיו להתחבר ביתר קלות מאיראק אל סוריה וללבנון, מה שנקרא הציר השיעי או הסהר השיעי, שזה גם סכנה גדולה לנו, וגם למדינות הסוניות.
אז איך ישראל צריכה להגיב על הצד הזה? אין לה יותר מדי מה לעשות?
תראה, ישראל יש לה מדיניות למנוע התבססות איראנית בסוריה. השאלה, באיזה מידה הרוסים יגבילו את זה? ומה תהיה התגובה האיראנית והתגובה של חיזבאללה? זה עניין מאוד מאוד רגיש. ולמרבה הצער, החופש הפעולה שהיה לישראל, בסוריה, חופש הפעולה האווירי מאוד הצטמצם לאחר התקרית שהייתה ליד התקיעה, והרוסים כעסו, עד כמה שאני יודע, הם מגבילים את הטיסות, וזה גם כן משהו לא חיובי, ובסך הכל גם, אנחנו נצטרך ללכת לפי פחות או יותר החליל הרוסי, מפני שהאמריקאים נעלמו. למשל, הרוסים רוסים הסדר מדיני בסוריה, שזה רעיון טוב, השאלה באיזה כיוון הוא ילך, האם זה ישרת את האינטרס שלנו, או לא, אם זה יחליש את הציר השיעי או לא, מניח שלא, ולא רוצה להמעיט בעניין הזה, בגלל שגם לרוסיה ולאיראן יש חילוקי דעות, זה לא אומר שהם יחד במחנה אחד, יש גם חילוקי דעות, לגבי מה שאני אומר, לגבי סוריה וכדומה, יש גם הרבה מה לעשות, ישראל צריכה לתמרן בין הדברים האלה, לא, ודאי לא עם איראן, אלא דווקא עם רוסיה, בגלל שאין לה ברירה אחרת, רוסיה היא בעלת השליטה העליונה באזור.
אז אתה אומר הצד הזה הוא מתומן בחובו סימני שאלה לגבי העתיד, מה, איך ישראל תתמודד עם המצב החדש הזה, או שפחות או יותר אנחנו צהל ידע לתת?
לא, לא, המצב יותר גרוע, אני אומר לך, יותר גרוע, בגלל גם שהאמריקאים הסתלקו מהזירה, בגלל זה שיש חיזוק של הציר השיעי, וזה גם ישפיע על לבנון, אז זה לא לטובת ישראל, הסיפור הזה, וכאן התחלה ישראל לתמרן.
ואתה מבין את הצד האמריקאי?
לא, לא. תראה, זה אחד מהגחמות של טראמפ. אם כי בהתחלה הוא אמר שזה מה שהוא יעשה, אחר כך הוא שינה את דעתו, ועכשיו שוב ושוב ושוב, והוא בעצם מתפטר, הוא אמר את זה בהיי לישנה, הוא אומר שיהיה לו עוד השפעה, אבל הוא מבטר על נוכחות אמריקאית, אחרי של עשרות שנים של נוכחות אמריקאית, מבטרים עליה, והוא חושב, נותן את זה במתנה לרוסים. מבחינת יחסי הכוחות הגלובליים, ההשפעות הגלובליות, הרוסים ניתחו פה. זה לא מסבל, אז לגבינו זה לא כל כך פשוט, מפני ש... יש לנו קשרים ברוסים, ויש גם ניגודי עניינים. הם נתנו, למשל, מערכות S-300, גם לסוריה, גם לאיראן, הם לא ידידות שלנו, גם לטורקיה אגב, גם S-400, והם יכולים להגביל את הטיסות שלנו, זה לא כל כך פשוט. ואנחנו צריך פשוט להתחשב באינטרסים הרוסיים, ואינטרסים הרוסיים הם אינטרסים רוסיים, לא ישראלים. למשל, גם בנושאים אחרים, למשל העניין הפלסטיני, גם הם תומכים בפלסטינים, הם לא כך קולניים כמו אחרים, אבל הם גם תומכים בפלסטינים. אז יש לנו
הרוסים,
כאן
כן?
אתגרים לא פשוטים.
אתה מדבר על, על הרוסים, לא... כן? שהם תומכים כן, בפלסטינים.
הרוסים והאיראנים, נכון, נכון, הרוסים, נכון, הם תומכים, ודאי. אז באמריקה, זאת אומרת, לצדנו, אבל גם פה יכולים להיות שינויות, אתה לא אפשר לדעת, אתה רואה כל מה שקורה בסוריה. יכול להיות גם בנושאים אחרים.
אוקיי.
צריך לשים מבטחנו בצור ישראל.
אוקיי, נודה לך על הדברים, פרופסור משה מעוז, מהחוג ללימודי אסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
כל טוב, יום טוב.
היום שוחררו 900 אסירים מבתי הכלא, כאלה שלא נותר להם הרבה זמן להיות בכלא, אבל שמענו שחלקם גם עברייני מין, שהיו לפחות מוגדרים כעבריינים מסוכנים. האם יש לציבור, לחברה, לחשוש מהעניין הזה? אנחנו משוחחים כעת עם עורכת הדין רלי אביסר רווה, מומחית לדין הפלילי. שלום לך.
שלום וברכה.
אז יש חוק שחייב את בתי הכלא לשחרר בגלל מצוקת מקום, מן הסתם את אלה שעומדים להשתחרר, אבל בכל זאת, האם זה לא אמור להטריד אותנו שחלק מהם עברייני מין שאולי מסוכנים עדיין לחברה?
אז בוא אני אעמיד דברים על דיוקם. ראשית, בשים לב, חוק השחרור המנהלי חל רק על מי ששופט לעד 4 שנות מאסר ולא מעבר לזה. מי ששפוט למעל 4 שנות מאסר, אלו ששפוטים על עבירות חמורות יותר, יכולים לזכות במנהלי רק אם הם יקבלו ויזכו למעשה בשחרור מוקדם במסגרת ועדת השחרור. עכשיו, לתורך העניין, ממה שאני ראיתי בפרסומים שונים של שבת, מדובר מתוך 1,000 אסירים על 42 אסירים שהורשעו בעבירות מין כאלו ואחרות. ההנחה היא שלא מדובר בעבירות מין מהרף הגבוה, אם הם שפוטים לפחות מ-4 שנות מאסר, אבל מעבר לזה, כאשר מדובר בעברייני מין, יש עדיין מעטפת שאותם אסירים משתחררים גם במסגרת שחרור מלא או שחרור מנהלי של צווי פיקוח, דהיינו מי שהמסוכנות שלו היא למעלה, היא אינה נמוכה, אלא מעבר לנמוכה, אזי יש חובה להטיל עליו צו פיקוח עם תנאים מקבילים כאלו ואחרים על פי הערכת מסוכנות שנעשית לגביו, ומעבר לזה יש לקורבן העבירה את האפשרות שלה שלא להגיש בקשה באופן עצמאי, שהוא לא ישוב לאזור מגוריה, אם היא עומדת בתנאים כאלו ואחרים מבחינת המצב הנפשי. כך שזה לא לחלל הרק, גם אנשים שמשתחררים שחרור מנהלי. אבל אני רוצה לשים את הדברים, מדברים על 1,000 אסירים שמשתחררים היום, הרי גם לפני כן היה שחרור מנהלי, ולמעשה התיקון לפקודה, התיקון שזה הוראת שעה למשך 3 שנים, הגדיל במספר שבועות את השחרור המנהלי שהיה קיים גם עד היום. כשאנחנו מדברים על אסירים ששפוטים פחות או יותר ל-4 שנות מאסר, אז זה פשוט קיצר להם בכ-3 חודשים את תקופת המאסר. אנחנו לא מדברים על אסירים שהיום אומרים להשתחרר עוד שנה או שנתיים. דהיינו, היום זה היה 1,000 אסירים במכה, כי זה כל האסירים שאמורים להשתחרר במהלך מהיום ובמהלך 3 החודשים הקרובים. זה לא עכשיו אסירים שקיצרו להם את תקופת המאסר בצורה משמעותית. ובל נשכח את המטרה והבסיס של כל התיקון לפקודה, זה בעקבות בגץ שטח המחיה של בית המשפט העליון, שקבע שהיום מרבית האסירים במדינת ישראל חיים בתנאים, אפשר לומר, תת אנושיים, הרבה פחות מהמינימום שמוכר וידוע בעולם, גם על ידי ועדת האום כנגד עינויים, שקבע שאסיר צריך לחיות במינימום 4 מטר רבוע, לכל אסיר בלי השטח של השירותים והמקלחת. ואצלנו היום רוב האסירים חיים בפחות מ-3 מטר למטר רבוע לאסיר, שזה באמת תנאים מאוד מאוד קשים לאסירים שהרבה מהם נעלים ברמה היומיומית במאסר.
עוד פעם, תנאים קשים לאסירים שמה?
שנמצאים כיום במרבית בתי הסוהר, הם חיים בשטח של פחות מ-3 מטר לאסיר. זה אומר שאסיר צריך להתנהל במיטה שלו, או לעמוד מסביב וצמוד למיטה שלו, זה השטח שיש לו במרבית שעות היום, כי אם אתה חושב שבחדר של פחות מ-6 מטר, נניח במקרים הטובים, יש שני אסירים בחדר של פחות מ-6 מטר, וזה נדיר, כי רוב החדרים הם של 6, 7, 8 אסירים, ולכן שאנחנו מדברים על 8 אסירים, אם אתה מכפיל את זה בשטח רבוע של כ-18 או 20 מטר רבוע, אז זה ממש מצב שהוא מאוד מאוד קשה. גם אנחנו מדברים על אסירים ועל הרצון לשקם אותם, זה תנאים שהם מאוד מאוד קשים. עכשיו,
אגב, הם לא נמצאים כל היום בחדר, יש להם בטח חצר, יש להם פעילות לא רק בחדר, לא?
לא בכל, תראה, אני אומר, יש כאלו שנמצאים בחינוך, יש כאלו שעובדים, אבל אלו הם האסירים בדרך כלל שהם בהליכי שיקום כאלו ואחרים. יש אסירים שלא עובדים, לא מועסקים, יש אסירים שהם לא בחינוך, גם אם יש קבוצות טיפוליות, חלק מהקבוצות זה פעם בשבוע, והם יכולים לשהות במהלך מרבית היום, לפעמים חצר יש לך שעה ביום, לא בכל בצוהר, זה כמו בצוהר מעשיהו שהכל חופשי, שיחסית ההתניידות היא יותר חופשי. יש לך בתי צוהר שיש לך שעה ביום חצר, אז מרבית היום הם כן בחדר. אבל אני אומרת שבסופו של יום, גם לא הקטע הקטה, כפי שמנסים להציג את זה, כי זה מדובר על אסירים שאם לא היו משתחררים היום, היו משתחררים בעוד 3 חודשים, אלו ששפוטים ליד 4 שנות מעצר. יתר האסירים, אז נתווסף להם עוד שבוע, עוד שבועיים שיתקצר המעצר שלהם.
אגב, את נפגשת פעם עם אסירים שבאמת התלוננו על, על שזה מפריע להם?
בוודאי, אסירים אומרים שהם מרגישים ממש בצפיפות שהיא בלתי ניתנת לתפיסה. הם אומרים, אנחנו מבחינתנו, יש צפיפות של חדרים, שהם אומרים, אנחנו מהמיטה על השירותים, על שירותים צמודים לנו למיטה, אנחנו יכולים לארח את כל מה שקורה שם, אם יש, לא תמיד יש לך את השירותים בפנים, ואם אנחנו יכולים, אנחנו רוב היום צריכים לשבת במיטה שלנו, אתה עומד, אתה לא יכול, אין לך מקום להסתובב בחדר, אתה רק עומד והולך, אתה מתחכך בעוד איזה כמה אסירים אחרים שגם הם נמצאים בחדר. זה חדרים יחסית למספר האסירים מאוד קטנים, ובוודאי שהם מתלוננים על קושי יומיומי בדבר הזה, לא מעט אסירים. זה לא איזשהו, העתירה הזו היא לא הוגשה בחלל הריק, ולכן זה איזשהו תרופה לכאורה מיידית, זה לא טיפול שורש. הטיפול שורש זה להקטין את היקף המעצרים והמאסרים, זה הטיפול המשמעותי שיוכל...
להקטין?
את מספר, היקף העצורים. אנחנו... בין המדינות שכמות המאסרים בהם, באופן יחסי לאוכלוסייה, הוא הגבוה ביותר במדינות הדמוקרטיות, במדינות המערב, למעט ארצות הברית.
לא הבנתי. אנחנו מדברים פה על מאסר שבית משפט שולח מישהו לכלא. איך אפשר להקטין? זה... מה לעשות שהבן אדם עבר עבירה? לא הבנתי.
לא, אז אנחנו מטרה, וזה גם מה שהיה בתוך ועדת אורנר, וגם מה שנאמר במסגרת הבג"ץ על ידי בתי משפט עליון, שהחשיבה של המדינה, שזה מתחיל כבר מהתביעות, מהפרקליטות, מהעתירות למאסר, כי ברגע שאתה עותר לאדם שזו העבירה הראשונה שלו, ועותר לשישה, שבעה, 8 חודשי מאסר, העדיפות, של, בכלל של החברה כולה צריכה להיות ללכת לכיוון שיקומי. לא, מי שעותרים עליו לשישה, שבעה, שמונה, אפילו עד שנת מעצר, זה לא מישהו שהמסוכנות שלו היא זועקת והמסוכנות שלו הוא חמורה. יש הרבה עצירים שמרצים גם בגין עבירות רשלנות וגם בגין עבירות תעבורה כאלו ואחרות. כמובן, אני לא מדברת על עבירות מהרף חומרה גבוה, אבל מה שמנסים לבוא ולומר... שלא כל תיק שהיום מבקשים מאסר, וגם בתי משפט לפליטים מטילים מאסר, זה תיק שראוי להטיל בו מאסר. גם דוח דורנר התייחס לזה שאנחנו צריכים לנתב יותר את האסירים, במיוחד אסירים שזו הסתבכות ראשונה שלהם, או עבירות שאין בהם דפוסים עברייניים, כמו שציינתי קודם, לכן לאפיקים של שיקום, ולא למאסרים.
סבירי לי, מה הכוונה אפיקים של שיקום? את אומרת, נניח אחד עשה עבירה קלה, שעד שנת מאסר עותרים שילך לשנת מאסר, אז את אומרת שהוא לא ילך לכלא וילך לשיקום, אבל אם הוא לא יהיה בכלא, מי יחייב אותו לעשות את השיקום בלי הכלא?
בוודאי שאפשר לחייב במסגרת פסק דין, במסגרת גזר דין של בית משפט, הוא יכול להטיל עליו צו פיקוח של עד 18 חודשים, דהיינו שנה וחצי.
כמו עבודות שירות כאלה, כמו שעשו על כל מיני עבריינים עבודות שירות?
יש עבודות שירות שזה באופן בלתי תלוי, שזה גם עונש לכשעצמו, כי אתה לא יכול לעבוד, אתה נמצא ומשרת את המדינה, נותן, תורם את חלקך, או למעשה זה לא תורם, אלא משלם את חובך לחברה, שאתה כל יום מ-8 עד 4 עובד במקום שנקבע לך, ללא שכר, אלא פשוט כדי שתוכל להישאר בחיק המשפחה, פחות לישות בחברה שהיא עבריינית יותר, להיות באמת למי שיש ילדים וכו'. זה איזושהי חלופה שהיא פחותה יותר מבחינת החומרה שלה, וגם לא חושפת את אותם אנשים לאוכלוסייה העבריינית, במיוחד כשדיברתי משהו כמו למשל בן אדם של עבירות של רשלנות, שהרי ברור שאין פה חשיבה עבריינית, ולמרבה הצער יש עבירות של רשלנות, הרי המאסר הוא לא מה שירתיע אותם, זה אנשים שלא יחזרו לבצע את העבירות האלו בשאיפה, וזה לא עבירות מכוונות. אז מה מטרת המאסר? מה התכלית של זה? האנשה. הרבה פעמים הם אומרים שהגמול, הרצון לגמול לאותם אנשים בדרך של מאסר ולהניש אותם בדרך הזו, זו לא הדרך הנכונה, אלא אפשר למצוא חלופות מאסר. מי שכשמדובר בקטינים אכן המגמה היא יותר שיקום, אבל אולי אפילו להרחיב את זה, גם אם אנחנו מדברים על מה שהוצא גם בדוח ועדת דורנר, זה גם איזשהו אפילו לעבריינים שרמת המסוכנות שלהם היא טיפה יותר גבוהה, ועדיין לא מוטלים עליהם עונשי מאסר ארוכים אלא מאסרים קצרים, אלא להעדיף חלופות אפילו סגורות כמו הוסטלים, כמו חלופות שיקומיות, כדי באמת ראשית להימנע מהשילוב שלהם בחיים העבריינים ובמעגל העברייני, ושנית כדי לצמצם את כמות המאסרים והאנשים שנמצאים בבתי הסוהר היום. לא סתם אנחנו בין המדינות המערביות שכמות המאסרים בהם היא הכי גבוהה, למעט כפי שציינתי ארצות הברית. עובדה שבמדינות אחרות זה עובד יפה מאוד ויש אפשרויות
שיקומיות. אבל אני רוצה לשאול אותך, את מדברת על מעצר שהוא כמסוכנות, אז למה אולמרט ישב בכלא? הוא לא מסוכן, היו נותנים לו אולי משהו לעשות למען החברה, למה היו צריכים לשים אותו בכלא? לפי הטיעון שאת אומרת.
הרבה. קודם כל, אולמרט נשפט ליותר משנת מאסר בעניין הזה. מעבר לזה, אני לא אומרת שכל אדם, יש אנשים שלכאורה, גם הירשזון ישב 5 שנים, יש על פניהם עבירות שהן עבירות שמבחינת הציבור ומבחינת מה שרוצים להוקיע, האנישה עליהם היא משמעותית יותר, גם של שנות מאסר. ולפעמים זה כדי ליצור איזשהו נורמת התנהגות ומדיניות ולהוקיע עבירות שחיתות שהן עבירות שחיתות חמורות מאוד, וזה אין בעיה. אבל לא, אבל כשאנחנו מדברים בעיקר על חלופות המאסר, אנחנו מדברים על חלופות מאסר של אנשים ששפוטים למאסרים יחסית קצרים. לא בכדי, גם עבר התיקון.
תני דוגמה לעבירה כזאת. תני דוגמה לעבירות כאלה, שהן עבירות שרק עד שנה, שהיית מציעה שלא ייכנסו לכלא, ככה לסבר את האוזן.
תראה, לצורך העניין, יש עבירות אלימות שהן לא מהרף הגבוה, לא מרף החומרה הגבוה, שזה מקרים לעתים חד פעמיים. ועדיין אתה רואה מקרים של שיקום ואתה רואה תיקים אחרים שבסופו של יום בגלל סיבות כאלו ואחרות אנשים נשלחים למעצר על מקרים שאחרים היו עוברים הליך שיקום, וזה לא מחייב מעצר, שעדיף היה לתת מעמד להליך השיקומי, שלפעמים גם שירות המבחן ממליץ על הליך שיקומי, ובית המשפט מעדיף ללכת לכיוון של מעצר, וגם התביעה והפרקליטות הרבה פעמים מותרים למעצר בתיקים שלעיתים יש שופטים שהם יותר בוא נגיד יותר קשים או יותר
אולי בגלל שההליך, את מציעה הליך שיקום, אולי זה יותר מורכב, יותר נוח לשלוח אותו לכלא ודי, מאשר להרכיב הליך שיקום. זאת אומרת, איזה הליך שיקום את מתכוונת לאדם שעשה אלימות? מה, איזה חלופה את יכולה לתת לו במקום לצוות שנה בכלא לאדם כזה?
אז בוודאי שיש, כבר גם בעבירות אלימות, ההליך הטיפולי זה ההליך הטוב ביותר להפחית מסוכנות. כשאתה מכניס אדם לכלא...
מה זה הליך טיפולי? מה הכוונה? שהוא הולך
לשיחות? לא, הוא הולך לשיחות, הוא הולך לפגישות, לטיפול קבוצתי, לטיפול פרטני, במסגרתו מאבדים את העבירה, מנתחים אותה, נותנים לו כלים, איך להתמודד בפעמים הבאות, אם חלילה יקרה איזושהי סיטואציה, מה עם מצבי הסיכון שלו. עכשיו, לצורך העניין הזה, אתה מכניס אדם לכלא, אתה למעשה, אם הוא לא עובר הליך טיפולי משמעותי בכלא, ובדרך כלל אלה ששפוטים למאסרים קצרים, אין מספיק זמן כדי לשלב אותם בהליכים טיפוליים, אתה למעשה רק מקפיא את המצב, אתה מכניס אותו והוא יוצא בדיוק כפי שהוא היה. אתה לא הוצאת אותו אדם שהוא יש לו
הבנתי,
שהוא משוקר. אם אתה תעביר אותו ותחייב אותו במסגרת גזר הדין, מעבר לעבודות כן. שירות או לשירות לתועלת הציבור, לעבור אתה יכול, כן. ובית המשפט
אז
יכול...
אז בזה את רואה את הליך השורש, את הטיפול שורש של כל הסיפור הזה, שפחות גם, לשלוח לכלא?
גם, בוודאי, גם בהפחתת המאסרים, אבל אם אנחנו... להתייחסות היום, כשמתייחסים ואומרים אלף עצירים ועברייני מין ושולחים אנשים והפשע חודר לרחובות, זה לטעמי זה ממש פופוליזם ודמגוגיה זולה, כי זה אנשים שלצורך העניין היו אמורים להשתחרר בשלושה חודשים הקרובים. זאת אומרת, פשוט במקום שישתחררו באופן מדורג במהלך שלושה חודשים הקרובים, כולם משתחררים כן, היום.
זה פופוליסטי, אז... כי זה נראה ככה לא טוב שכאילו משחררים כצפוף, אבל כנראה
נכון,
שזה
אבל
נוח
אבל
נוח
לא
לשווק את זה ככה.
בדיוק, זה מאוד נוח לשווק את זה ככה, וזה מאוד...
לשווק את זה כשהביקורת מופנית למי? לרשויות החוק, לרשויות ה... כלא, אני לא יודע למי.
זה מתחיל כאילו שבת שאין לו את הכלים, ובסופו של יום זה מה שהחליטו במדיניות הממשלתית, כחלק מהסעדים המיידיים, זה כאילו תרופה מיידית כדי לנסות ולהקל על הצפיפות בבתי הסוהר, זה אחרי שלא נעשו עשרות שנים שום דבר, שהגענו למצב כפי שהגענו, של צפיפות כל כך כל כך גבוהה, אז צריכים לעשות, בסופו של יום אנחנו מדינה שגם, כשגם צריך לעשות איזה שהם החלטות מסוימות, צריך לעשות איזון מסוים.
אולי גם כי לא מרחמים על האסירים, אנחנו הציבור לא רואים בהם בני אדם שצריך לרחם עליהם? אנחנו
זה,
לא...
זה בוודאי נכון, האנשים חושבים שברגע שהם אסירים, אז מפשיטים אותם מכל הזכויות הקיימות להם. וזה לא נכון, אמנם זכויות רבות נלקחות מהם, בעצם מיותם אסירים, כמו זכות התנועה וזכויות אחרות, והזכות למשפחה ברמה מסוימת. כמובן שהמון זכויות נלקחות מהם בעצם מיותם אסירים, וזה בסדר. אבל לא נלקחת מהם הזכות הבסיסית לכבוד אנושי, לזכויות של הומניות, של אנושיות, שגם הם בכל זאת צריכים לחיות באיזשהם תנאים בסיסיים, שמבחינה עולמית הוקרו, זה לא אנחנו מחדשים פה שום דבר.
אני תמיד חשבתי מהסיפורים ששמעתי שאצל הגויים, כמו שאומרים, תמיד הכל יותר קשה, בתי הכלא יותר קשים, את אומרת שזה לאו דווקא.
מבחינת מה?
שאת אומרת שדווקא בתי כלא בעולם הם במצב טוב יותר, אני תמיד חשבתי ששמה, שהיהודים הם יותר רחמנים, שאצל הגויים הכל יותר קשה, יותר צפוף.
תראה, אם אנחנו לא מדברים על מדינות עולם שלישי, ואנחנו מדברים על מדינות אירופה, אני לא מדברת אולי על התנאים והפריבילגיות, אולי חופשות ודברים מהסוג הזה, אבל מבחינת התנאים האנושיים והבסיסיים, אנחנו ממש רחוקים מאוד מהמדינות המתקדמות והמתפתחות שאנחנו מתיימרים להיות, ואנחנו, בעיקרון אנחנו באותו סל כמותם, אז אנחנו רחוקים מהם בתנאים היומיומיים והשוטפים שאנחנו נותנים לאסירים בבתי הסוהר. זה יש פער משמעותי, כי תחשוב שבמדינות האלו, רק לצורך ככה השוואה, אנחנו מדברים על שטח מחיה בין 6 מטרים רבועים לאסיר עד 12 מטרים רבועים לאסיר, שאצלנו כיום זה פחות או יותר 3 מטרים רבועים לאסיר. אז סתם לצורך העניין, גם מבחינת שטח המחיה הבסיסי של האסיר, אנחנו רואים שאנחנו חצי כן. מהמינימום של אותם, אז זה סתם בתוך השפעה.
אוקיי, אנחנו מאוד מודים לך, היה מעניין לשוחח איתך, עורכת הדין רלי אביסר רווה, מומחית לדין הפלילי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה גם לך, יום טוב.
תודה.